今から。
じゃあ、その、
זה כבר קרה לי כמה פעמים. ההד הזה, כיצד מברכים על הפירות, יש לו איזה צליל שהוא אומר שיש דרך נכונה לברך, וצריך להקטיד על הדרך הזאת. אני אנסה בהמשך להבין למה זה כל כך חשוב. הוא מאוד מזכיר את פרק א', המשנה שאומרת, בקום שאמרו להאריך, אינו רשאי לקצר. בקום שאמרו לקצר, אינו רשאי להאריך. יש שם עדים
מאוד... נתת שם כל המשנה מנקבע שתבוך
לחמים. נכון. יש עדים ברורים שעולם הברכות, הרעיון שמברכים היה מקובל, אבל כנראה שהיה איזה זרימה, היה איזה חופשיות מסוימת במסכים, ומה שהמשנה הבא להציב לפנינו, זה נוסחים ברורים, מדויקים, מוגדרים, והיא גם מחייבת לברך דווקא בנוסח הזה, בהקשר כאן, קצת מברכים על הפירות, בוא נלמד אותך את הנוסחים, והשם הזה, ברכת הפירות, בולט בנוסחים של הברכות, כפי שהם מופיעים. כן, הנוסחים הם על פירות האילן, אומר בורא פרי העץ, על פירות הארץ הוא אומר בורא פרי האדמה, ועל הירקות הוא אומר בורא פרי האדמה. אבל יש פה חזרה על הנוסח בורא פרי בורא פרי, וזה גם ממשיך ביוצאים מן הכלל. הפירות אלינו אומר בורא פרי העץ, חוץ מן היין, שעל היין הוא אומר בורא פרי הגפן. שוב חוזרת התבנית, אפשר להגיד שהתבנית של ברכת הפירות הפשוטה היא ברוך אתה אשר קיים החלום, בורא פרי X, וצריך למלא אותו. מי שהוא חריג בברכת הפירות זה ברכת הפת. חוץ מן הפת, שעל הפת הוא אומר, המוציא לחם מן הארץ, כאן כבר ניתוק מוחלט ממטבע לשון של בורא פרי. מה זה אומר על ברכת הפת? האם היא ברכת הפירות שנוסחה מיוחד, או שמה אולי משמעות החוץ הוא, שאולי ברכת הפת היא באמת לא ראויה לשם, ברכת הפירות, אלא אולי מהי ברכת הפת? אולי שייכת לעולם קטגורי אחר. והאמת היא שהדבר הזה עולה בצורה די ברורה בהמשך הפרק. כי בואו נזרום קצת לתוך הפרק. רק לפני כן, רב יהודה מופיע במשנה הראשונה כחולק על מטבע לשון של בורא פרי. ורב יהודה אומר שמברכים בורא מיני גשעים. ואנחנו מסתכלים בהמשך הפרק בהתגלגלות של החטיבה הראשונה של ברכת הפירות, מה אנחנו רואים? שמשנה ב' עוסקת ב... בדיעבד, היא עוסקת בשאלה מי שלא נהג. אני חוזר, משנה א' באה לדרוש לברך בצורה מסוימת. זה מה עוסקת משנה ב', מי שלא עשה כך. במשנה ג', מה אנחנו לומדים? שמול ברכת הפירות יש לנו ברכה על דבר ש... אין גידולו מן הארץ. בעצם המילה פירות כאן התחלף באיזה ביטוי? גידולו מן הארץ. גידולו מן הארץ הוא כנראה זהה לפירות. כל השאר, מה הברכה שלו? שהכל נהיה ברור. בעצם מה שרואים בחטיבה הראשונה, שיש עולם מאוד ברור, מובחן, מגוון של ברכת הפירות, כל השאר לעומת זאת מה יש להם? ברכה אחת לכולם. כל עולם הגיוון, כל עולם הדיבור על בורא פרי, הוא נעלם. לא יצרו מערך למה שלא גדל מן הארץ, שיהיה לו מערך ברכות משלו, נוסח משלו, זה מעין איזושהי ברכה כללית כזאת. כשמה ש... מאוד מאוד בולט שרב יהודה ממשיך להפוק על חכמים במהלך המשנה הזאת גם כן, וגם במהלך המשנה הבאה. ומה שבולט מאוד הוא שיש מילה אחת שחוזרת בכל אחת משלושת המחלקות של רב יהודה בחכמים. המילה מין, נכון? במשנה א', רב יהודה אומר בורא מיני דשאים. במשנה ג', רב יהודה אומר כל שהוא מין כללה אין מברכים עליו. ובמשנה ד', היו לפניו מינים הרבה. רב יהודה אומר, אם יש בהם מין שאיבה, עליו הוא מברך, אחרי הוא מברך על איזה מין שירצה, ולשון מאוד פשוטה, אם חכמים יש להם ברכת הפירות, חכיבה, אתה עכשיו עם יותר אומץ, מה יש לרב יהודה? איך תקרא לברכות שלו?
ברכת המינים.
ברכת המינים? לא, זה עולה בבירות בפרק. יש לנו מבחינה קטגורית, אני כרגע אני חוזר, אני כרגע עוסק רק בהבנת, בהתניה של עולם המושגים, לא בלימוד מלא של כל הפרק. אבל מבחינת העולם המושגים, החכמים הם בעלי העמדה של ברכת הפירות, ולכן הם לא מייחסים חשיבות למין. אם הוא מין כללה, לא מין כללה, גם מין כללה הוא פרי. הם לא מייחסים חשיבות לקדימות, האם הוא המין השיבה או לא מין שיבה, כי אלו ואלו הם הם פירות. הוא צריך לחדד את ההבנה שלנו של עומק המחלוקת. וזאת תפיסת חכמים, ברכת הפירות. כנגדם עומדת כאן תפיסה אחרת של רבי יהודה, שהיא ברכת המינים. שנצטרך לחזור למחלוקת הזו ולשאול מה טיבה, אבל המחלוקת הזו כבר כאן רואים, היא גם בתוך עולם הפירות, מה היא יכולה לעשות? לעשות הבחנות. זה פרי וזה פרי, אבל זה מין שיבה וזה לא מין שיבה, ולכן המין הזה שונה מהמינים האחרים, בלשון אחרת, הביטוי מין כולל בתוכו גיוון פנימי גם בתוך עולם הפירות, ופה יוצא איזושהי אולי פרדוקס, דווקא בגלל שהוא יוצר גיוון פנימי בתוך עולם הפירות, מה הוא מוחק בעצם? את החשיבות של הדגש, שאתה...
מצטלצם.
שאתה פרי.
כן.
ולכן ברכת המינים יש לה אופק קצת שונה. אלו השתי תפיסות היסוד שהפרק פותח בהן. ברכת הפירות, ברכת המינים. כן, אני חוזר עכשיו בקצרה לנושא הפת.
אבל רבי יהודה לא חולק על בורא פרי העץ, בורא פרי הגפן, כאילו, אולי רבי יהודה מוסיף משהו, אבל למה זה שתי תפיסות שונות?
מצוין.
וגם מין שבעה, מין כללה, זה לא, אין פה מין ב...
נכון. פה אתה מעלה שאלה נכונה, זה עוד פעם מעלה שאלות על איך להתחיל את הפרק. כלומר, כדי להשלים את נושא הבנת עומק מחלוקת רבי יהודה וחכמים, היה צריך להרים מבט לתוספתא, בפרק ד', שם נעשה את זה בעזרת השם. שם מגלים עד כמה יש מחלוקת עמוקה בין עולמם של חכמים שאומרים לברך בורא פרי, לבין תפיסה שיש בתוספתא שעל כל דבר מברכים בורא מיני X, בורא מיני Y, בורא מיני Z, בורא מיני A, B, C, כן? כלומר, זה ממש תפיסות מאוד קוטביות. רואים שם גם שזה מהווה כל הזמן תחליף לבורא פרי, כולל, אני כבר אומר לך, בכתבי היד של התוספתא יש חילופים שחוזרים על עצמם. ככה למשל, יש שם הברייתא שנלמד אותה, כוסס את החיטה, מברך עליה, בדפוס של שאושר ליברמן, בכתב יד וינה כתוב בורא פרי אדמה, בכתב יד ארפורט, שליברמן גם נוטה לחשוב שזה הנוסח המקורי של התוספתא, כתוב בורא מיני זרעים. כמו שאנחנו רואים איך הברכה של בורא מיני מהווה בעוד מקומות, לפי תפיסת התוספתא, תחליף לברכת הפירות. זה מעמיק את עוצמת המחלוקת, כפי שאני תיארתי אותה כאן, שברכת המינים עומדת כאלטרנטיבה לברכת הפירות. בתוך המשנה אתה צודק ב-100%. שאולי אני הצגתי את זה בצורה קיצונית מדי. בתוך המשנה נראה שבסיסית מקובל על רבי יהודה העולם שברכת הפירות. יש פה מחלוקת ספציפית בתוך פירות האדמה, פירות הארץ יותר דיוק, מחלוקת ספציפית, מה בדיוק ברכת הירקות. אז המשנה היא גוררת אותך, או מעוררת אצלך את הניסוח של רבי יהודה יש ברכת המינים, מהמחלוקות הבאות. מראיות, יש שלוש מחלוקות, ובשלושתם רבי יהודה מייחס חשיבות למינים, אז לכן מוצדק גם במשנה לומר שיש כאן תפיסה של ברכת המינים. אבל עדיין, השאלה שלך מתעוררת בצדק. נחזור למשנה א', ונראה שבמשנה א', רבי יהודה נראה כחולק מחלוקת יותר מקומית. לא מחלוקת מקיפה, ואולי, מה שבעצם עולה במשנה הוא, שהמשנה בנויה מצד אחד, באופן בסיסי, על התשתית של ברכת הפירות. נראה את זה גם במשך הפרק. אפשר להגיד ככה, הרוח שנושבת מהפרק לברכת הפירות, כולל ששתת רבי יהודה לגבי הנוסחים מובא סך הכל מחלוקת על דבר אחד שלא נראית כמערערת על התפיסה הבסיסית הזאת. ועדיין במחלוקות האחרות של המינים, שם המשנה משמרת את המחלוקת במלוא עוצמתה. כלומר, הייתי אומר כך, שדומה לי שהמשנה כן רוצה שנחשוב ברכת הפירות, כולל ברבי יהודה במשנה א'. אבל היא בעצמה לוקחת אותנו למחוז שהמחלוקת יותר עמוקה, לא דרך הנוסחים, אלא דרך מין שיבה ומין כללה. בסדר? וזה פתיח ראשוני בלבד, אני מבשיל, להקשיב למושגים. עולם המושגים של הפרק כאן, הוא מתחיל בברכת הפירות, בברכת המינים, שזה בא לידי ביטוי כמובן בנוסחים. וממשנה ה', באופן מאוד ברור, למה המשנה עוברת? לעסוק ביין ופת. באופן ברור. כמו אותם שני יוצאים מן הכלל שהיו במשנה א', שכפי שראינו קודם, פת הרבה יותר מרגישים את כמה הוא יוצא מן הכלל, כי הוא התנתק לגמרי ממטבע לשון של ברכת הפירות, ויין מרגישים את זה פחות, אבל הם פה נמצאים ביחד כזוג. יין ופת, במשנה ד', במשנה ו', ממשיך יין, במשנה ה' יש יין לפני המזון, יש פת, פרפרת, ומשנה ו' יש לנו יין בתוך המזון, יין לאחר המזון, ומשנה ז' יש לנו פת ומליח, כמו משניות, ה' ו' ז', באופן ברור, עם חטיבה שעוסקת, אני אציע, בקטגוריה אחרת של ברכות, לגבי הפת זה הרבה יותר פשוט, קטגוריה אחרת של ברכות, שאפשר בין ברכות הלחם והיין, ואפשר גם לראות בצורה מאוד ברורה מה הקטגוריה הזאת, שפשוט מסתכלים בתוכן הפשוט של משניות ה' עד ז'. כי הן מתארות צורה אחרת של אכילה, או מסגרת שונה לגמרי ממשניות א' עד ד'. מה הן מתארות? לא הביאו לך מינים הרבה, הביאו לך איזה סלסלה של פירות, כך פרי ותאכל. ומה מתואר פה בצורה ברורה? סעודה, נכון? באופן ברור, מתואר כאן סעודה, לכן יש כאן מנות. המנות האלה הן לפני המזון, לאחר המזון, אתה כבר יודע שגם יש תוך המזון, אתה מגלה כאן מנות, ארוחה, לא אכילה. כאן אוכלים סעודה, כאן סועדים. סליחה?
גם המליח בפת זה ככה?
לא, אני במשנה התחלתי, לא משנה ד'. משנה ד' זה עדיין ברכת הפירות. זה שיבה, זה ברכת הפירות. אבל משנה ה' היא כשהביאה אותך ליין בפת. כאן מתעוררות שאלות שהמרחב האכילה הוא מרחב שונה, הוא מרחב הסעודה, ולכן הוא כולל בתוכו מנות. לכן הוא כולל בתוכו דבר נוסף, אנשים שאוכלים ביחד. כשאנחנו נמצאים באכילות הראשונות, אתה לא יודע כמה אנשים יש בחדר. אז זה נראה שכל אחד אוכל לבד. לעומת זאת, אתה מגיע כאן, פה מתעוררת השאלה, אם אחד מברך לכולם, אם אחד לא מברך לכולם, כולל המשנה מביאה במפורש את הביטוי סעודה במשנה ו'. כלומר, אם היינו צריכים לנחש שכאן אמרנו סעודה, אז המשנה אומרת את זה. והוא אומר על המוגמר, אף על פי שמביאים את המוגמר, אלא לאחר הסעודה. בעצם מברכות פת ויין, מעבירות אותי למסגרת אחרת לסעודה. אני אגדיר את זה, עכשיו פה נשאלתי רק לגבי משנה זין, שהיא הערה מצוינת, שמה נראה לך? שבדיוק מה היא עושה המשנה הזאת? היא באה להראות לנו שפת בדרך כלל מתפקד כציר, כמרכז של סעודה, אבל פת גם יכול להיות מה? גם יכול להיות תפל או בלשון אחרת. מה פת יכול להיות? גם מתפקד לא כמרכז של סעודה. כלומר, זה לא אוטומטי שתמיד פת הוא מרכז של סעודה. כלומר, במילים אחרות, מה שחשוב להבחין הוא לא בין פת לכל האחרים, אלא מה חשוב להבחין בין סעודה לבין אכילה. זה בעצם מה שנאמר כאן. כלומר, מרכזה של החטיבה האמצעית היא באה ואומרת, יש לנו סעודה עם מערכת הברכות שלה, והמערכת הזאת גם, כבר אני אקח אתכם לדיונים מפורשים בראשונים, בדף מ"א, שם יש מחלוקת בין רש"י ורוב הראשונים, האם זה שברכת הלחם פותר את כל מה שאוכלים בסעודה, או בנוי על עיקר וטפל, שהוא העולם המושגים של משנה זין. במשנה זין מופיע עיקר וטפל, ואתה אוכל שני דברים, אז כמה מהם אתה מברך? אתה אוכל קונפלקס בחלב, מה אתה מברך? שהכל, טוב, נחשוב על זה כשנגיע יותר לתוך הסוגיות. אבל הרבה ראשונים אומרים שזה שברכת הלחם פותר את כל הסעודה, זה לא מדיני עיקר וטפל. זה לא כי כל האוכל טפל הלחם, אלא כי ברכת הלחם היא ברכת הסעודה, וכל מי שכלול בסעודה הוא מאליו כלול מראש בברכה הזאת. ככה אומרים שם הרבה מאוד שתוספות על הדף, בעלם האור אומר את זה שם, דברים שגם נראים מאוד מסתברים במשניות. אבל יש כאן מערכת קטגורית של ברכת הפירות, ומערכת שנייה שהיא ברכת הסעודה, שהיא הלחם והיין. כן, בבקשה, חוזרו. ובואו עכשיו נגמור רק את הבניית המערכת הקטגורית. כן, בבקשה.
המערכת השנייה שקראת על המערכת של הסעודה, עוד, לא יודע, ככה אני ראיתי את זה, שפשוט מביאים לך עכשיו הרבה דוגמאות, שמתי הדוגמאות האלה שכחות? במקרה בסעודה, אבל במשנה ה' שברך על הפרפרת ולא פתר את הפת, זה לאו דווקא הסעודה. כלומר, ברכת על זה, פותר את זה. וזה גם מתקשר למשנה ד', שאתה מברך על מין אחד שהוא פותר מינים אחרים. יש לך את שבעת, היה לך מינים הרבה, ואתה מברך על אחד, פותר אחרים. עכשיו, זה מאותה סיבה. כלומר, היין והלחם הם יותר שכיחים, ולכן נתנו להם ברכה מיוחדת כמו יותר חשובים. אבל בגלל שהם יותר שכיחים, אז גם כשאתה בא לתת דוגמאות, אתה נותן דוגמאות עליהם, אז במקרה הם פה, זה לא משהו ספציפי אליהם.
אתה פה שואל שאלה מאוד נכונה, שהיא מזדקרת היום הרבה בגלל השינוי בהבדלי התזונה. והיום רובנו אוכלים סעודות בלי להכרח ליטול ידיים ולאכול לחם. וזאת שאלה שאני מקווה שנדון בה גם על החלימות. כלומר, אני יכול לספר לך, זה בעצם משנה שעכשיו תכנתי ללמוד, המשנה האחרונה בפרק, היא באמת מציפה את השאלה, על מה אתה מברך ברכה?
אם זה ברכה האחרונה, משנה.
אוקיי, כמו פה אתה שואל שאלה נכונה, וזה גם עניין תרבותי מאוד עמוק. אבא שלי שגדל באירופה, והייתי גם אומר בעולם אין תזונה קצת שונה מהיום, אז הוא תמיד נותן ידיים בכל ארוחה, ויש לו לחם בסעודה, כן? הדור שלי כבר לא כזה. פה בישיבה אני מניח שרובכם נותנים ידיים בבוקר ובערב, פשוט כן מה לאכול כל כך.
אנחנו נותנים ידיים כאילו שרול מחרב, ליטול ידיים על כל דבר.
גם אבולהם אומר ליטול ידיים על בורקס, בסדר. אבל הלחם שינה את מקומו, וכאן אתה שואל האם כבר במשנה זה ככה. אבל ברשותך, בגלל שזה פשוט פתיחה רק,
לדעתי זה לא מה שהמשנה אומרת.
אז מה כן לדעתך המשנה אומרת?
היא התחילה על איך מברכים, ואז הביאה המון פרטי דינים, הרבה פרטי דינים, שבמקרה
במקרה אותם שני יוצאים מן הכלל של המשנה הראשונה, הם מככבים פה. אולי הנשאל אחרת, אולי הסיבה שהם יוצאים מן הכלל קשור לסיכוף שלהם פה, כי אולי הם ברכות שונות, כי אולי הם
זה לא שהביאו אותם במיוחד. קודם כל הביאו הרבה דברים אחרים. הביאו את הפרפרת, הביאו את המים, הביאו את המליח.
איפה הביאו מים? סליחה.
בסוף.
רגע, לא הגעתי לפעם.
אוקיי, אז הביאו את המליח, הביאו את הפרפרת. זה כאילו, זה גם משתמלת שזה מברך על הרבה מינים. כלומר, מביאים עוד דוגמאות, ופשוט זה דוגמאות יותר שכות, אז הביאו דוגמאות איתם. אבל זה לא קריטי יין או הולכם.
אנחנו
להביא משהו אחר.
כן, אני שומע. זה הצעה אחרת, כמו, אתה בעצם כופר בזה שיש פה חטיבה, אלא אתה אומר, יש פה אוסף של פרטים. כן. בסדר, ברור.
יש שם התעסקות במזון. מרח הליים שלפני המזון, בא להם יין בתוך המזון.
כבר המילה מזון מופיע במשנה ה', והמילה מזון מופיע במשנה ו', הוא לא מופיע במשנות האחרות. זאת הסיבה שלדעתי יש פה סעודה, יש פה מזון, יש פה מבנה אחר של אכילה. שאפשר לראות אותה, אכילה עם הרבה מנות, אכילה משותפת, ואכילה גם אתה יכול לראות במשנה שהיא בעשיבה, היא אכילה שכוללת שתייה ואכילה ביחד. כאילו, כשקונים פלאפל, מה תמיד קונים? פחית, תמיד, כן, כאילו, פשיטה, לא? תמיד מביאים אכילה או שתייה ביחד, זה מסגרת של סעודה, זה לא מסגרת של שאתה אוכל משהו, אתה אוכל פה ארוחה. עכשיו, המשנה במשנה ח', בואו נגמור רק את המדעה הקטגורית של הפרק, מה קורה במשנה ח'? כאן המשנה, כן, בבקשה.
משנה ג', תקועה בין א' וב' וד' שהם מתעסקות עם פירות.
נכון.
משנה ג' היא לא פירות.
אז זה אני קודם רמזתי לה בקצרה, אני אחזור על עיקרי הדברים, ואם זה לא מספק, אז מנסה לפתח, אבל ברשותך, אני פשוט רוצה להגיע למקורות דרך המשנה, כן, אני רוצה קודם רק את המושגים, לא למצות פה הכל, אבל יש פה תחושה מאוד ברורה במשנה שהיות, והקטגוריה הבסיסית של אכילה היא קטגוריית ברכת הפירות, בעצם אין לה ממש מקום למי שהוא לא פרי. מי שלא גדל מן הארץ, אתה מקבל פה תחושה מאוד חריפה במשנה, שאין לו ממש ברכה משלו, ואת זה אפשר לראות מדבר פשוט, שקודם לא דיברתי עליו. ברכת שהכל נהיה בדברו מופיע בפרק הזה 3 פעמים. מופיע במשנה ג' כברכה מראש שאנחנו מברכים על דבר שאין גידולו מן הארץ, אבל הוא מופיע גם במשנה ב' כעל כולם אם אמר שהכל נהיה בדברו, והוא גם יופיע במים. כלומר, זה שהברכה הזאת היא יודעת לתפקד בכל מקום, היא מראה שבעצם אין בה אמירה ייחודית. בניגוד לברכת הפירות, שיש פה ספציפיקציה, כלומר, היא ספציפייז, היא מגדירה במדויק, זה פרי, זה פרי אדמה. כאן זה לגמרי נהדר את הדבר הזה. זה אמירה כללית שהיהודים מפנים, שכל העולם כולו הוא נעשה בדברו של הקדוש ברוך הוא, אבל אתה לגמרי לא מרגיש שיש איזה דבר ראוי לציון, שזה דווקא דבר מהסוג הזה, כן? אתה אוכל בשר, ככה זה נראה כאן, הוא אוכל ביצה, לא ראוי לציון שהקדוש ברוך הוא עשה בעלי חיים שמחיים אותי. התחושה היא שאתה אכן צריך לברך על כל דבר, אבל שהוא לא מקבל ברכה משלו. היות והברכה הזאת הופיעה, גם היא הופיעה בכל מקום, התחושה היא שאין ברכה כללית. אם אני אחזור לפתיחת השיעור, אם אני אומר ברכת העניינים לברכת הפירות, אני ארשה לעצמי לזרוק לכם קריאת כיוון, שבדק שהכל היא ברכת העניינים. היא באמת מדברת על זה, שאני נהנה ממשהו, ואני יודע מי ברא את הדבר הזה, אבל אני לא נמצא בתודעה של מפגש עם איזה דבר, שאני דרכו רואה משהו. זה באמת, זה עולם אחר לגמרי, והוא נראה אחר לגמרי בגלל שהעולם הבסיסי של המשנה על האכילות זה ברכת הפירות.
אם אני מברך על בשרים שהכל
זה יותר? אתה צריך לבדוק שתי שאלות. שאלה ראשונה, האם ברכת בשמים היא נחשבת במה שאנחנו נכנים ברכת הנהנים? שני, צריך לבדוק האם שהכל מתפקד רק בתוך עולם ברכות הנהנים, ואם שהכל זה כזו ברכה כלולית שיכולה לתפקד גם בעוד תחומי ברכות. מה, האם ברכת הנהנים זה ברכת ההנאה או זה ברכת השבח? זה דיון בראשונים בדף מ"ג. עכשיו דיון ברמב"ן, תסתכל, שם הסוגיה של 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 ברכת הריח. אומרים כי הריח לא נמצא בכלל בפרק.
אה, יש פה ריח.
מוגמר, נכון, אתה צודק, מקבל. אז אני חוזר בי. טוב, תודה. עכשיו, כשאם נלך לחתימה של הפרק, אז החתימה בוחרת לחזור למי? לפירות. בצורה מאוד מאוד ברורה, הפרק הזה חוזר לברכת הפירות, ועם תקבולת ברורה לחטיבה הראשונה של ברכת הפירות. אכל תאנים, ענבים ורימונים זה פירות. אילן. גם שיבת המינים של רב יהודה, אבל גם במשנה א' כבר פירות האילן. רבי עקיבא אומר, אפילו אכל שלק. שלק מה זה? זה ירק. נכון. שלק זה פירות האדמה. זה פירות האדמה. אז יש כאן חזרה לברכת הפירות. והסיבה שהמשנה חותמת כאן בברכה הזאת היא מסיבה מאוד מאוד פשוטה. כי היות והפרק הזה עוסק בברכת הפירות, אז הפרק הזה מתאר את ברכת הפירות לפניה. ומה עוד הוא מתאר? את ברכת הפירות האחריה. מה שהפרק הזה בעצם אומר, מבחינת המבנה הבסיסי שלו, הוא שאדם שאוכל פירות מברך לפניהם ומברך לאחריהם. זה מה שהפרק הזה אומר. יש ברכת הפירות לפניה וברכת הפירות לאחריה. הרבה חשו לא בנוח מהחלחול פה של ברכה לאחריה, כי הנטייה שהייתה לחשוב שאיזה פרק הוא הפרק של ברכת המזון, איזה פרק הוא חפש.
פרק
שביעי, אז מה אתה מכניס לי שלוש ברכות? אבל ההסבר הוא מאוד פשוט. פרק שביעי מתאר לא את ברכת המזון, לא ברכה לאחריה. זה פשוט טעות בהגדרת הפרק. מה הפרק עוסק? ברכת הזימון. ואיפה מזמנים? רק בסעודה. רק בסעודה מזמנים, נכון. הבבלי, אי אפשר, האם אפשר לזמן על הפירות? אין יכול להיות סעודת פירות. כן, אבל הזימון שייך ביסודו של דבר לסעודה, וסעודה היא נמצאת בפרק הזה, לדעתי, לדעת רוני זה בכלל לא נמצא בפרק הזה, אבל גם אם הוא נמצא, הפרק הזה מתחיל וגומר בברכת הפירות, כי הפרק, נביא לי את ברכת הפירות לפניה, ברכת הפירות לאחריה, אני נוטה לחשוב שהסיבה שחטיבת הסעודה נמצאת באמצע, כי היא עוסקת בהיבט האחד של הסעודה, של הברכה לפניה, וזה בזיקה לכך שזה הוזכר בתחילת הפרק יוצא מן הכלל. אבל הפרק שיעסוק בברכה לאחריה של סעודה הוא פשוט כל פרק זין. זה נושא הפרק.
אז למה שלא נגיד שגם משנה חטא זה ברכה ראשונה?
אכל תאנים וענבים וברך עליהם שלוש ברכות לפניה? כי כבר למדתי בפרק א', פרק ו' משנה א', שלפני תאנים ענבים ורימונים מה ברכים?
זה דעת הנקמה. זה דעת הנקמה.
מה למדתי?
זה מברך ברכה אחת.
ומה הם אותם ש...
אבל דווקא מזה שלא מפורש מה זה שלושת הברכות.
באיזה נוסח של משנה אתה מסתכל?
של ארץ ישראל.
של ארץ ישראל. אז אם היית מסתכל בבבלי, כבר היית יודע שמה נוסח המשנה בבבלי? אתה יודע? מי שלמד לי משנה סדורה, מה נוסח משנה כאן? תופעה אחת מהן שלוש. וזו תופעה שאני אעמוד עליה וגם מנסה ללמוד אותה ביסודיות, שבאופן עקבי במקורות ארץ ישראל לא מופיע אף פעם הביטוי ברכה אחת מהן שלוש. תמיד כתוב ברכה אחת. הביטוי ברכה אחת מהן שלוש הוא ביטוי בבלי, והוא נכנס לכל ידי הנוסח הבבליים של המשניות. וננסה לעמוד על טבעו, אבל לחשוב שרבן גמליאל אומר שמברכים כאן שלוש ברכות לפניה, זה נראה לי די מופרך, גם בגלל התקבולת לרבי עקיבא. אפילו אכל שלג והוא מזונו, מברך עליו.
שלוש ברכות לפניה?
רבי עקיבא כאן
אומר,
אני רוצה לחזור פה לדברים שקודם אמר פעם מיכאי. המילה מזון, לאיזה חטיבה בפרק מחזירה אותך? צורה ברורה. המילה מזון מופיע רק במשניות ה'-ו'. או בלשון אחרת, הביטוי והוא מזונו לוקח אותך לסעודות. ומה שרבי עקיבא אומר, הוא אפילו אכל שלק והוא מזונו, אז השלק, הוא התנהג בו. לא, כלומר, עכשיו אני מבין איך זה מחבר יחד, את שתי החטיבות. יש פה חטיבת ברכת הפירות וחטיבת הסעודה. בדיוק מה שאתה הערת קודם. ואם אני לא אוכל סעודה עם לחם, ואם אני אוכל סעודה שהיא שלק, אז רבי עקיבא אמר, באמת הלחם הוא לא חשוב לגבי איזו שאלה. לפחות ברכה לאחריה, ברכה לאחריה צריכה סעודה, לא אכפת לי איך בנו אותה, העיקר שהייתה סעודה. והוא מזונה, ברכה לה שלוש ברכות. אבל המשנה הזאת בבירור מדברת בחלק הזה על ברכה לאחריה.
תראה רב, יש לנו כמה הוכחות שראינו. אחד, בברכות הראשונות דואגים לפרט לנו מה זה הברכות הראשונות. על כל פרי אומרים בדיוק מה הברכה, בורא פרי העץ, בורא פרי אדמה. למה שברכה אחרונה, שעכשיו אתה בא להמציא ברכה אחרת, לא יהיה כתוב שום דבר. עכשיו אם אתה אומר שזו ברכה ראשונה, זה פשוט. כלומר, החכמים שזה דעת הנקמה,
הדעה פשוטה. אתה לא פותר את הבעיה הזאת בהצעה שלך.
בוודאי שאני פותר, כי הדעה נידה אחת, שהיא לא דעת חכמים המסודרת של הברכה אחת, הדעה שצריך לברך עוד ברכות. בסדר, זו דעה שולית שמביאים בסוף הפרק, ולכן גם לא מפרטים אותה. אבל דעת חכמים זה ברכה אחת. זה הדעה המרכזית שהביאה בתחילת הפרק. גם מסבירים מה זה הברכה אחת. עכשיו, גם ההפרש בין המשניות, כלומר, פרק ו' מדבר כולו על ברכה ראשונה. פרק ז' מדבר על ברכה אחרונה. אם זה היה... פרק ז' מדבר כולו על ברכה אחרונה.
אני חולק על כל ההגדרות שלך. פרק ו' מדבר על ברכת הפירות, ולכן הוא מודיע ברכת הפירות לפניה ולאחריה. פרק ז' מדבר על ברכת הזימון. ברכת הזימון, ברכת הזימון הוא שייך רק בסעודות.
הוא מביא המון, המון דברים פה שהם לא ברכת הפירות.
אז לדעתי הסיבה שהוא נכנס הוא בגלל החוץ מן היין, חוץ מן הלחם, שהם מוזכרים במשנה א', אז היא חסה חטיבה שמתארת ברכות לפניה בסעודה. זו חטיבה שנכנסת. אבל הפתיחה והסיום של הפרק הם בעליל, הם ברכת הפירות.
אבל הסיום,
אבל הכל ברכה ראשונה.
גם ברכה לחם ויין, זה ברכת הפירות, שאפשר לומר אותה במסגרת סעודה. אוקיי, בסדר, הנה...
הרב, יש לך את הגוביי.
אתה אומר שנראה ככה במשניות, במשנה א'.
יש את הגוביי, את הנובלות, את המים אחר כך, את כל מה שאין גידולו מן הארץ, את הפרפריות, אני לא יודע מה זה הפרפריות האלה, אבל לא בטוח שהן
זה. אני יודע מה זה, זה המנות שמגישים בארוחה.
לא בטוח שזה פרות.
היית פעם במסעדה מזרחית?
לא בטוח שזה פרות.
היית פעם במסעדה מזרחית?
כן.
מה מיישמים לך לשולחן שאתה נכנס?
מה מסעדה?
אני לא יודע. חומוס?
לא סלטים.
מי הלך למסעדה הזאת?
חומוס. לא סלטים,
סלטים. זה פרפראות. פרפראות זה דברים שאוכל אותם מנלווה עם הלחם.
אתה יודע כמה דברים? אני יכול לספור לך רק בפרק הזה שהם לא. יש לך את המליח, את המים, את הגוביי, את הנובלות, את כל מה שנגידו לו מן הארץ, את החומץ.
כן.
כבר סברתי שבע דברים שהם לא פירות. שגם אם אני אכניס את הלחם ואת היין כפירות, יש לך שבע דברים שהם לא פירות. אז להגיד שהפרק זה ברכת הפירות, כי יש לך בתוך פרק שיש לו קושי שמונה משניות.
כתוב, 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 כתוב.
כן, אבל להגיד שזה כל הפרק, שמתוך שמונה משניות יש לך שבע יוצא דופן, זה קצת...
זה לא שאלה משניות,
אני לא מבין את צורת החשיבה שלך.
פרק קצר כל כך, בקושי שמונה משניות.
יש פה פרק, אני לא רואה כאילו איך... נתקדם בביקוח הזה, לכן אני מצא שנסכם אותו. אם אתה רוצה להמשיך אותו, אז אני אשמח להמשיך אותו איתך אחר כך, באופן פרטי. אלא כן, אתה יכול עכשיו להציע דרך פרודקטיבית להתקדם. אבל אני קורא את הפרק הזה כפרק שהוא פשוט מה שכתוב בכותרת. אני מחפש את המילים המנחות בתוכו. והפרק פותח בכותרת כיצד מברכים על הפירות. הוא מביא נוסחי ברכות שהן כולם נוסחות כך. בורא פרי, בורא פרי, בורא פרי. וכשהוא מסיים את הפרק במשנה אחרת, הוא מביא גם כן פירות, תאנים, ענבים, רימונים, שלק, הם כולם פירות, והוא מתאר את הברכה שלהם לאחריה. זה עיקרו של ה... זה הציר המרכזי של הפרק.
איזה מאכל שהוא לא פירות, לא מופיע בפרק
הזה. המשנה רק אומר דבר שאין גידול, כאילו, הבולטות של ברכת הפירות, המשנה אומרת במפורש שגם משהו לא פירות יברכו עליו, אבל היא לא נותנת לו שום נוסח עצמי, משלו, עם אמירה. וזה ברכת הפירות בא לידי ביטוי גם במה שהוא לא פירות.
אבל זה אומר שהפרק הזה הוא זה שכולל את הברכות על כל המאכלים.
נכון, אתה צודק.
למה
להתקמצם לפירות? עכשיו אתה שואל, עכשיו ניקח את השאלה, שאתה בין להפוך אותה. למה לא דבר שהכל נהיה בדברו, הכל? למה מראש לתקן ברכת הפירות? בעצם השאלה שלך, שאלה נכונה. אני גם שואל אותה. כלומר, אחרי שאני שם לב שעל כל מה שהוא לא פירות מברכים שהכל נהיה בדברו, עכשיו אתה שואל את השאלה הנכונה, אז למה לא אמרו שזה הברכה על הכל? זה סוגר את הסיפור. מה עומד מאחורי הגיוון בעולם הברכות? מה עומד מאחורי זה שיש ברכת בורא פרי העץ, בורא פרי האדמה, בורא פרי הגפן? מה הסיפור שיש כאן? זאת שאלה נכונה.
אבל יש גיוון, זה לא רק...
נכון. יש גיוון בעולם הפירות. גיוון של ברכות. היות והאופציה לברך על כולם שהכל נהיה לדברו קיימת במפורש במשנה, זה אומר שיש פה איזשהו רעיון שאני צריך לעמוד עליו. כלומר, כדי להתיר לי לאכול, אם נדבר בשפה של ברכה כמתיר, אפשר להתיר לאכול עם שהכל. זה אומר שבקביעה ההלכתית שיש עולם מגוון של ברכות, עומדת פה איזושהי תפיסת עולם, יש פה איזשהו רעיון, שאנחנו צריכים לתור אחריו, לעשות להבין מה מוצאו, מה משמעותו. מבחינת הפרק, הפרק בא לתאר, הוא פרק ששואל, מגדיר, נותן כותרת לעצמו, כיצד מברכים על הפירות, נותן ברכות של פירות. במסגרת הזאת הוא אומר מפורט, גם מי שלא פירות יהיה לו ברכה, אבל אין שם גיוון, אין שם כיצד. יש שם ברכה אחת לכולם, והיא גם אומרת לך שגם יש ברכה לאחרונה על פירות. עכשיו אתם תבינו קצת את העניין הזה, כשאני אספר לכם דבר שאולי אתם תפלו מהכיסא כשאתם תשמעו אותו, אבל בתוספתא בברכות, כתוב במפורש שלא מברכים ברכה אחרונה אחרי מה שאין גידולה מן הארץ. כתוב מפורש בתוספתא, ואני אקריא לכם את זה. רוני, זה בשבילך, בסדר?
אתה רוצה להגיד שאני שומר את זה על כל הפירות, לא רק בשבעת המינים? סליחה? אתה רוצה
פה כתוב שבעת המינים, אני אקריא לך את
התוספת.
שנייה, אני אקריא לך, בסדר. אני מגיע, אני לא מתחמק, בסדר. התוספת בפרק ד' אומרת, זה מובא בבבלי בדף ל"ז עמוד ב', מי שמעדיף ללכת לשם, אומרת התוספת, כשהיא מתארת ברכה אחרונה, בבקשה. זה בפרק ד', הלכה... הלכה תדבר. אנחנו נלמד את זה בעזרת השם במסגרת הסוגיות. שם הסוגיה אומרת ככה. רבי יהודה אומר משמו, הכוונה משמו של רבן גמליאל. זה המשך למשנה ח'. כל שהוא ממין שיבה ולא ממין דגן, או דגן ולא עשה אופת, רבן גמליאל אומר מברך אחריו שלוש ברכות, כמו במשנה, ואומרים ברכה אחת. ואמרתי לכם, אין ברכה אחת בין שלוש בתוספתא. וכל שאינו לא ממין שיבה ולא ממין דגן. בקיצור, כל מה שהוא לא תאנים ענבים ורימונים, וכאן אמרת דבר נכון, גם צריך לעבוד היטב, רבן גמליאל אומר, מברך אחריו ברכה אחת, וחכמים אומרים, ולא כלום. ככה חכמים אומרים, ולא כלום. עכשיו כאן רואים שני דברים, שגם נרחיב עליהם שנלמד, אנחנו סך הכל בשעה הראשונה. ראשית, שאם זה שאמרתי לכם שיש תקבולת, בין ברכת הפירות, יש פה לפניה ולאחריה, זו אותה אמירה לא מדויקת. כי לפניה מברכים על כל הפירות, ולאחריה מברכים רק על שבעת המינים. בדיוק. זה כבר, מי שיש לו קצת חוש ריח, מקראי, כבר יודע מאיפה זה בא. כי מאיפה באה ברכת הפירות לאחריה? ומה כתוב שם באותו פרק בדברים ח'? כתוב שבעת המינים. ולכן משהו לא כלול בפרק ח' בדברים, פשוט לא מברכים עליו לאחריו. זה המקור לזה. ולא כלום, הוא פשוטו כמשמעו, ולא כלום. ולא כלום. הוא ולא כלום, להאמין למילים, להאמין למילים, או במילים אחרות, זה קריאות כיוון לנושאים שנלמד אותם. אפשר לראות במשנה מצד אחד, אני עדיין חושב שהדברים עומדים, רוני, שיש ברכת הפירות לפניה ולאחריה, אבל אפשר לראות שהם לא סימטריים לגמרי. קודם אתם הרחתם את חוסר הסימטריות, וזה שהמשנה מאוד דואגת להגיד לי מה נוסח הברכה לפניה, אבל נוסח הברכה לאחריה היא רק אומרת כמה ברכות, לא אומרת מה מברכים. כלומר, יש לו חוסר סימטריה, אבל אני יכול להגיד שהחוסר סימטריה הבולט הוא שכאן זה כל הפירות, וכאן זה רק שבעת המינים. זה מאוד מאוד בולט. עכשיו, התהליכים שאנחנו נלמד...
יש פה שלושה מינים בדיוק שהמשנה
מפרטת. תאנים, ענבים ורימונים, זה...
זיתים, איפה ה...
שאלה טובה, אז אני חוזר לתוספתא, בסדר, אתם כאלה עקשנים. כל שלא לא ממין שבעה ולא ממין דגן, זה כן ברור.
מה?
לפי התוספתא, אתה מסכים? וכל שינו לא ממין שיבה ולא ממין דגן. רבן גמליאל אומר, ברכה, חכה, ברכה, מאורי, ולא כלום. זה כבר יותר טוב? זה כבר יותר טוב? עכשיו, מי שיש לו כבר בבלי דף ל"ז, אפשר להביא לי בבלי... לא סרט לבית גמרא, אני פשוט הייתי בטוח שנגיע לפסוקים, גם זה לא יודע להגיע. אבל הבבלי בל"ז, תראו את התהליך, התהליך שמתרחש, הוא כשמביאים את הברייתא הזאת, וכתוב שם שמברכים לאחריה ולא כלום, אני קורא, ל"ז עמוד א', אומר רש"י, כלומר, אין טעון מברכת פירות ארץ ישראל ולא כלום. לא כלום, זה לא, זה אומר לא ברכה אחת מעין שלוש, אלא בורי נפשות רבות, וכל מיד דלייתן ישיבת המינים. וזה הרש"י הזה, או הפער הזה, בין הפשטות של המילים ולא כלום, לבין להגיד ולא כלום, הכוונה לא להגיד ברכה אחת מעין שלוש, אלא כן להגיד משהו. וזה פשוט מתועד בצורה ברורה בסוגיות, גם בבבלי וגם בירושלמי, מי שרוצה כבר את ההפניה. בבבלי זה במ"ד עמוד ב', שם הגמרא מתארת את התהליך שבו ברכה אחרונה היא התרחבה לכלל כל האכילות, והיא עברה כמה שלבי ביניים בסוגיה שם. למשל, אמר רב יצחק, נראה כמו קטע ההתחלה, אמר רב יצחק ברב דימי משום רבנו על הבאה, באה זה
ביצה.
ביצה, ועל מיני קופרה שזה בשר. בתחילה מברך שהכל ובסוף בורא נפשות רבות, שהברכה הראשונה התרחבה לראשונה מחוץ לגבולות שבעת המינים, כשעברו לבשר, ובורא נפשות עובר, עוד לא הגענו אליו, מברכה ראשונה לברכה אחרונה, אבל ירקלה, על ירקה, מה פירוש ירקלה? אין, הברכה אחרונה. והסוגיה ממשיכה לפרט איך זה מתרחב, ויש לה מקבילה בירושלמי. אותו הסיפור מסופר על רבי שאוכל מיני בשר וביצים, ורבי בירושלמי לא מברך בורא מי שהכל נהיה בדברו, כי הוא אוהב לברך ברכת המינים, ולכן אתם יודעים מה הוא מברך שם על בשר? הוא מברך ברכת המינים על בשר. אתם יודעים מה ברכת הבשר לפי ברכת המינים? בורא מיני נפשות, בסדר? אתם מבינים עכשיו למה בורא נפשות הפך להיות הברכה האחרונה, כי אתה אוכל נפש, אתה מברך על הנפש לפניה או לאחריה, אבל התהליך הזה נעקוב אחר, איך ברכה לאחריה הופכת להיות על הכל. וגם נשאלת עצמנו מה עומד מאחורי זה, אבל מבחינת העולם המושגים של המשניות, יש ברכת הפירות לפניה על כל הפירות, ולאחריה יש על חלק מהפירות, יש ברכה לאחריה, אבל לא על כולם. יש רק על תאנים, ענבים ורימונים, לפחות לפי התוספת נמין שבעה. בסדר, ואז זה המשנה, סליחה?
בתאנים, ענבים ורימונים, זה שלושת התורות שהם הרגים מביאים אותם מיד ישראל. לא משהו שהספקנו לחקור את זה, אבל כאילו זה מיני ארץ ישראל פשוט.
נכון. אני מסכים איתך בלב שלם שהשימוש בתאנים, ענבים ורימונים ולא בשימוש בביטוי שבעת המינים, שיודעים להגיד אותו פה בפרק, הוא מעורר את התשוקה לחשוב שניסו לחבר אותנו גם במדבר עוד ג' וגם אני רוצה להגיע לשם, אם אני אספיק היום, אם לא, בהמשך השבוע.
באופן פשוט, נראה לי חיטל סאואנו אוכלים אותם.
בדיוק, אבל זה שמן. ודאי, זה שמן. ותמר אין, דבש. יכול להיות. הנה, הוא יצא מסיים. קודם כל, בואו רק נסיים את הפרק הזה כדי להעמיד על המדע הקטגורית. ואז הפרק בוחר לסיים במישהו שכאילו מפתיע, שותה מים לצמאו. אומר שהכל נהיה בדברו, וביטרפון אומר, בורא נפשות, בכתב יד קויפמן כתוב, בחסרונה. בדפוס כתוב, בורא נפשות רבות. וזה קצת מפתיע המים שנמצאים כאן, כאילו, כי פה מדובר, רוני, על איזה ברכה מדובר? אתה קודם התעקשת שכל המשנה הזו ברכה לפניה. פה אתה בטוח צודק. ברור שפה זה ברכה לפניה. ברור שפה זה ברכה לפניה. אפשר, אני אומר על דרכי, בסדר? אחרי שחתמו את ברכת הפירות לפניה ולאחריה, עכשיו מחוץ למסגרת של ברכת הפירות, המשנה בוחרת לדון בברכת המים. בברכת המים, כביכול תיאורטית, הייתי אומר לעצמי, איפה הייתי כולל את ברכת המים? זה בולט בברכה של תנא קמא. מים שייך לדבר שאין גידולו מן הארץ. מה מאוד בולט כאן, שחכמים, כשהם עסקו בברכת המים, לא רצו שנחשוב על ברכת המים בקטגוריה של דבר שאין גידולו מן הארץ, שאני חוזר ומדגיש, זה ברכת הפירות למי שהוא לא פרי. אלא רצו שאני אחשוב על מים לבד. מים לא נכנס לשעקול כי הוא דבר שאין גידולו מן הארץ. מים הולך לשעקול ממקום אחר כנראה. כלומר, כל הדיון במים הוא מחוץ בכלל עולם המושגים והקטגוריות של ברכת הפירות. והאמת שאת זה אפשר לראות באופן נפלא מרבי טרפון. כי רבי טרפון בוחר גם על המים לשמר את זה שאני אברך במטבע ברכה של בורא. כמו שיש בורא פרי העץ, כמו שיש בורא פרי האדמה, כמו שיש בורא פרי הגפן, רבי טרפון אומר גם על מים תברך בורא. כי אילו מים היה בא מהקטגוריה של דבר שאני אגיד לא מן הארץ, אז הוא היה רץ לשעקול. זה שהוא בורא אומר שאני רוצה לשמר אותו כבורא, אבל פה תראו רק את ההבדל העצום את מי הקדוש ברוך הוא ברא. כשאני מברך על הפירות, אני מציין שהוא ברא את הפירות, וכשאני מברך על המים, אני לא מציין שהוא ברא את המים. למה אני מציין? שהוא ברא אותנו. הוא ברא נפשות. את זה אני מציין. בורא נפשות וחסרונן. הוא ברא אותנו, ויש כאן ברכת הבריאה, בדומה לברכת הפירות, אבל היא לא ברכה על המים. במובן הזה, ברכת המים במשנה נראה, מצד אחד הוא לא חלק מברכת הפירות, והוא לא דבר שהם גידו לא מן הארץ, שמקבל שיעקור, אולי לחכמים זה ככה. אז רבי טרפן, מאוד ברור שזה פשוט עולם שונה לגמרי, ויצטרך לעמוד עליו. בסדר? לא, כן, בבקשה.
לא, מה שרוני אמר, שקצת כמו אשר יצר, באמת, נראה לי שהרב אמר את זה אתמול, שהפרי הוא יש בו איזשהו מעלה נוספת על זה שאני אוכל כדי להשביע את החיסרון שלי. אני אוכל, זה גם זה חוויה, זה טעים, זה, הוא נחמד להשכיל וכו'. והמים זה פשוט, יש לי חיסרון, אני צמא. מגישים את זה שאני צמא, ואין לי ברירה, אני חייב לשתות. זה לא שאני רק נהנה.
כן,
מצוין.
גם
שהכל
זה איזושהי ברכה על הבריאה.
אבל מה חסר לה, ומה חסר בה לעומת ברכת, או מה ההבדל המהותי בינה לבין ברכת הפירות? אפילו ברכת המינים של רבי יהודה. שבכל ברכת הפירות והמינים, מה אני עושה? אני מגדיר מין מסוים, או מדבר על, הרי החלוקה הזאת לפירות העץ והאדמה, מיד ניכנס לזה יותר, היא חלוקה קטגורלית שבאמצעותה מחלקים את הטבע. זה חלוקות לטבע לקבוצות. גם במדע הבוטני זה מקובל. אני אפנה אתכם במהלך הלימוד של סוגיה בדף למדבר, יש מאמר יפה שכתב פרופסור פיסלב, שהוא בוטניקאי, שם הוא מנסה לתת הגדרות מדויקות, מה באמת ההבדל בין פרי עץ לפרי אדמה, ויש סוגיה שלמה שזה בעצם כל מה שהיא שואלת. כל הסוגיה של צלף בדף למדבר, היא כולה מנסה להבין מהו פרי אדמה ומהו פרי עץ. וכאן שהכל לעומת זאת, היא נדרת לגמרי את האמירה הזאת שאני שם לב, שיש בטבע סוגים שונים, מינים שונים, שיש פה קבוצות, מיון, לא. אני מפנים איזה רעיון כללי, שהכל בא מידו של הקדוש ברוך הוא כבורא, אבל אני לא נכנס, הייתי אומר, לחוכמת הבורא. חוכמת הבורא היא לא ניכרת. לעומת זאת, דווקא לדבר על פרי עץ, פרי אדמה, כנראה שיש פה משהו. וכדי להבין מה יש בו, אני רוצה ברשותכם להתקדם לשלב הבא, שביקשתי שתעשו אותו, והוא אחרי הצבת הקטגוריה. כן, בבקשה, מיכל.
במשניות, יש קשר במשנה ד' למשנה ז', לכאורה הם עובדים על אותו רעיון, על העיקר ותפילה עמו. המין שבעה זה העיקר שפותר את כל השאר.
אני לא יודע. אם אדם אוכל שני סוגי פירות, שהם שניהם אותה ברכה, אז אתה חושב שזה מבין תפל?
יש פה משהו ש...
אני אוהב לאכול תפוז ותפוח, אז אחד תפל השני.
המין שבעה הוא העיקר, שאתה צריך לברך עליו.
כאילו, במלא אירופה זה שתי ברכה, איזה ברכה לברך? זאת אומרת, כאן זו אותה ברכה השני. זה פחות נראה לי.
מה
התפיסה של כל הפרשנים, עד הפסיקה, זה שפרפרת זה פתיחות לחם.
זה טיפול ללחם.
זה לא לחם, זה טיפול
ללחם.
זה לא טיפול ללחם.
זה או קרקרים או כמו קרפה.
זה לא טיפול ללחם, קרקרים. אז זה יכולה אולי זאת הברכה. מה זה מעשית?
פרפרת. אני אביא לך במהלך הלימוד גם. אני אביא לכם, יש לי רשימה של פרפרות. יש לי תפריט מניו מסעודה. מתקופת הגניזה, לפני פסח, אני לא זוכר אם ראיתי את זה בשיעורים, אני חושב שכן הבאתי את זה. יש לנו אגדות ארץ ישראליות עתיקות, ממאה השמינית שהיא, שבמסגרת הקרפס, שהקרפס הוא פשוט, הוא הפרפרת. במשנה הרי לא מופיע בפסחים קרפס, מופיע פרפרת. ומה זה פרפרת הפת? שיש כמה פרפרות, פרפרת הפת מה היא? פרפרת האחרונה, שהיא הכי קרובה לפת. אז יש לנו אגדות ארץ ישראליות, שיש שם כמה ברכות, במקום שבו אנחנו אוכלים קרפס, ומברכים בורא פרי אדמה, ובחלק מהאגדות כתוב לאכול פחות מכזית, אז באגדות ארץ ישראל יש לפחות 5 ברכות, כלומר, אולי אמרו מסעדה מזרחית, והן ברכות מאוד מאוד מגוונות. יש שם, באחד מהם זכור לי, יש ברכת בורא מיני נפשות, אתם יודעים מה זה, באחד מהם יש בורא מיני מעדנים, אני מרחיב את מעגל המינים שלכם, שזה לפי הירושלמי ברכת החורז, מחלוקת ניות, אחרונה לצלן, יש שם בורא פרי עץ, בורא פרי אדמה, כלומר, אתה רואה שהפרפרות מגוונות.
זה ארץ ישראל.
הם כל מיני סוגים שונים, זה טעימות מאוכל.
ארץ ישראליות?
האגדות האלה ארץ ישראליות, וכבר אני אגיד שבבבלי, אנחנו נראה באורך כל הפרק, אנחנו גם צריך לשאול מה עומד מאחורי זה. הבבלי בחר בתפיסה של ברכת הפירות, בבבלי כולם תמיד מברכים ברכת בורא פרי הוא בורא פרי. רק הסיפור על רבי שהבאתי לכם קודם מדרש מ"ד, מה רבי בירך שם על הבשר בבבלי, שהכל נהיה בדברו. בירושלמי לעומת זאת, באופן ברור מסורת ארץ ישראל, וזה מפתיע, כי המשנה נראית ברכת הפירות, כמו שקודם העיר ותיארת בצדק, יובל. בירושלמי וגם בגניזה רואים בבירור שמסורת ארץ ישראלית הייתה ברכת המינים, וכך באותו סיפור בירושלמי רבי מברך לפני הבשר בורא מיני, זה חשוב. אז מבחינת הברכות של הפירות, הן היו מאוד מגוונות כנראה. בסדר, אז עד כאן הקטגוריות של הברכות שאני מסכם למען ההגינות, גם שיש פה סייג, הסתייגות מזה, הסתייגות של רוני, שלא מקבל את האופן שבו אני תיארתי את החלוקה של הפרק ואת העולם הקטגורי של הפרק הזה. אני רוצה להתקדם לשאלה שביקשתי שתציבו בלימוד שלכם, והוא לחפש את התשתית המקראית שעומדת מאחורי הרעיונות של הפרק הזה. ודומני שכבר השורה הראשונה בפרק הזה רומז לנו לעשות את זה, וזה בגלל הערה יפהפייה שלמדתי אותה בשמו של פרופסור קוצ'ר, שהיה חוקר לשון מאוד דגול, העיר על זה בשני מקומות בספריו, והוא הניסוח המשונה לכאורה של המשנה על פירות האילן, הוא אומר בו את פרי העץ, שלכאורה היינו מצפים שעל פירות האילן יברכו בורא פרי האילן. האילן. וקוצ'ר העיר שיש כאן תופעה פשוטה שמיד תראו שבמשך המשנה זה לא פשוט. אבל כאן בדוגמה הזאת הוא העיר שלדעתו יש כאן תופעה פשוטה שהעץ הוא לשון המקרא ואילו אילן הוא לשון חכמים. הוא גם הסביר את הרקע לזה. הרקע הוא מאוד פשוט. למילה עץ במקרא יש שתי משמעויות. משתמש באנגלית כדי להסביר את זה. עץ הוא גם tree, ועץ הוא גם wood, הוא גם חומר הגלם, והוא גם העץ הצומח. וכדי לערוך הבחנה בין שני שימושים אלה בעץ, העברית של חז"ל יצרה, השתמשה במילה שמופיעה פעם אחת במקרא, בחלק הארמי שלה, ספר דניאל, המילה אילן, והיא בחרה בו כדי לסמל את ה-trees, את העצים, והמילה עץ בספרות חז"ל משמשת בדרך כלל לחומר הגלם wood, מה שבעברית שלנו חזרנו לעברית המקראית בזה שאנחנו קוראים לאילנות, אנחנו קוראים ל-trees, קוראים להם עצים, ואנחנו לחומר הגלם wood משתמשים יותר בביטוי קרש. אנחנו שותפים לרצון ליצור הבחנות יותר מדויקות, לא להשתמש באותה מילה.
החומר הוא עץ.
החומר הגלם הוא עדיין עץ.
קרש זה עץ מסותק פשוט.
כן, אתה צודק, אתה צודק, אבל לא במשנה, אבל כשתראה קרש, היא תקרא לו עץ. ככה קוצ'ר כותב. אני אביא לך את המקום שהוא כותב את זה. אז כאילו שבעברית שלנו זה באמצע.
מה עם אדמה?
מיד נגיע. מיד נגיע. מה שקוצ'ר בעצם הסביר כאן, הוא ניסה להסביר תופעה, שתופעה הזאת היא מתקיימת בהרבה מקומות. הוא בעצמו העיר שהיא לא תמיד מתקיימת. התופעה שקוצ'ר העיר עליה היא שיש נטייה של חכמים בניסוח מטבעות לשון של ברכה להשתמש במטבעות לשון ששאולות תשובות מהמקרא.
אולי זה רמוז.
כלומר, הביטוי בורא פרי העץ זה ביטוי ששאוב מהמקראות, וחכמים רצו שנברך במטבע לשון מקראית.
זה גם מתחבר מציין לפסוקים שממנו בעצם יונקים את הזה לספר בראשית.
מצוין, מצוין, זה מיד נתקדם. עכשיו, ההערה הזאת היא הערה שקוצ'ר בעצמו העיר שהיא מתקיימת בהרבה מאוד ברכות, אבל לא תמיד. למשל, הוא הביא דוגמה מובהקת של ברכה שמשתמשת במובהק בלשון חכמים ולא בלשון המקרא, זה הברכה לארבעת המינים. אנחנו מברכים על נטילת לולב. לו היינו מברכים בלשון המקראית, היינו צריכים לברך על לקיחת כף תמרים, או על לקיחת כל מה שכתוב שם. גם לולה וגם נטילה הם לשון חכמים. הוא מביא שם, בשם הרב מרדכי ברויר, הוא מביא שדעתו הסיבה היא שהיות והפרשנות של תורה שבעל פה ללשונות המקרא הם לא בהכרח הפשטות של המילים. כף תמר, היה אפשר לחשוב שמה היא? שהכף פתוחה, לא כשהיא סגורה, לא כשהיא לולב. לקיחה היא לא בהכרח ליטול. אז חכמים רצו שמטבע הברכה תשקף את הפרשנות של תורה שבעל פה למצווה, ולכן בחרו בניסוח החזלי ולא בניסוח המקראי. ובעולם הברכות של ברכות הנהנים, לפניתי...
זה מיוחד מוצא שלא נשקף את העולם המקראי.
זה נקרא את ה... זה אומר שלא תמיד זה מתקיים, כלומר, לא כל הברכות כתובות במטבעות לשון תשובות מהמקרא.
אז שאני
אגיד הפוך, שדווקא
כל הברכות
הן... כאילו זה הדיוק של
חזל... יפה, עכשיו מה בעצם אתה אומר? הערה נכונה, זה רגע שגיליתי שיש לי מטבעות לשון של ברכה, שלפעמים היא חזל, לפעמים מהמקרא, אז מה הכלל, מה יוצא מלך? אם אני מסוגל עכשיו לעבור על הברכות, ולנפק לעצמי איזושהי אמירה שהיא תכיר בכך שיש יוצאים מן הכלל, אבל שהיא תגיד מה העיקר ומה התפל בלשון הפרק שלנו, כן, בלשון משנה זין. ולמשל, לפרק הזה שלנו, אני הפניתי למאמר של אפרים חזן, שממנו למדתי על הדברים של קוצ'ר, שהוא יהודי, שהוא היה פרופסור ללשון ופיוט, בעיקר פיוט, הוא חוקר פיוטים בבר אילן, הוא לומד בכלל הרצוג, והוא עובר על כל הפרק שלנו, ומנסה למצוא לכל מטבעות הברכה כאן מקורות מקראיים. אנחנו נעשה את זה מיד, ונראה שזה באמת עובד ברוב המקרים בצורה חלקה. בוא נגיד ככה, במקום שאנחנו עכשיו נשתלט לכל עולם הברכות בכלל, בעולם של פרק ו' די אפשר לומר שזה מתקיים. אני אוסיף גם שגם בברכה האחת שאתה קודם כפרת בה, אבל שמקובל לחשוב שהיא ברכה ראשונה, כשנראה את מטבעות הלשון של הברכה לאחריה, נראה שגם היא משתמשת במטבעות לשון מקראיים. זה ממש ככה, כאילו...
מה עם הברכות שאתה הבאת מהגדה ישראל? גם שם זה מטבעות?
עכשיו אתה שואל שאלה טובה מאוד, האם תפיסת ברכת המינים עובדת באותה צורה? בוא נתחיל לעבור, בסדר? וכאן יש אמירה ש... במקום לפתור באופן כללי הצעה, כשאתה לומד ברכות פרק ו' ואתה מסתכל במטבעות הלשון של הברכות, תרשו לי להציע דבר נוסף, שאתה בכלל קורא את הפרק הזה, בואו נחפש בכוחות משותפים את המקומות בפרק שבהם הפרק רומז למקורות, ואז השלב הבא, שנראה לי שלב מתבקש, הוא לא רק להגיד איזה יופי לקחו את המטבע הזאת מכאן, ללכת להקשר שבו מטבעות הלשון נמצאות, ולעשות לראות מה הרעיונות שיש שם, ולראות האם עולם הברכות, הוא עולם שהרעיונות האלה באים בו לידי גילום, הם מלמדים אותנו משהו על עולם של הפרק הזה. וכאן באופן מאוד בולט, אפשר לראות איך מטבעות הלשון של הפרק חוזרות למקראות. כן, בבקשה.
לא הבנתי איפה מתבטא המטבעות לשון החזליות.
יש מקומות שיש בהם ברכות כאלה, כמו הבאתי דוגמה נטילת כלולה. העולם של ברכות הפירות, אני מאוד נזהר לא להגיד ברכת הנהנים, הוא במובהק עולם שאתה יכול לראות שמטבעות הלשון הן מקראיות, ואתה רואה את זה עין בעין מאותה הערה של קוצ'ר, כי הם לא, הם אמרו על פירות האילן, אומרים פרי העץ. הם כאילו אמרו לך בהערה הזאת, לך למקרא, אל תישאר אצלנו.
אני רק אומר, אם זה מספיק חזק
במקומות
אחרים להגיד שזה דווקא חזלי,
שזה... אפרים חזק, אני אגיד לך לגבי המאמר שלו, אני קראתי אותו, והוא לא מצליח לייצר אמירה ברורה. כלומר, הוא מצליח להגיד שהעולם של ברכת הפירות הוא מקראי, הוא מצליח להגיד שהוא חושב שבדרך כלל זו הנטייה של חז"ל, אבל הוא אומר, יש יותר מדי יוצאים מן הכלל שלא הצלחתי לעשות סדר ברור, הוא משאיר את זה בסימן שאלה. נכון? אתה קראת את זה, נכון? זה בכל יותר מה שהוא אומר, אבל לגבי העולם של הפרק שלנו, הוא כן מנסה לייצר מקורות מקראיים, בכל הברכות הוא מנסה. אני יכול רק להגיד שבמאמר מוסגר שההערה של קוצ'ר היא הערה בעיניי יפהפייה ונותנת קריאת כיוון איך לקרוא את הפרק, רק שהיא לא מתקיימת פשוט בשורות הבאות, ולכן זה מטיל עליה קצת צל. כי על פירות הארץ הוא אומר בורא פרי אדמה, זו אותה תופעה. לכאורה על פירות הארץ, אתה צריך להגיד בורא פרי הארץ. עכשיו כאן רואים אותה תופעה. הכותרת לא אומרת את מטבע הלשון של הברכה, וכאן אי אפשר להשתמש בלשון מקרא, לשון חכמים, הסיבה הפשוטה, שגם ארץ וגם אדמה הם לשון מקרא. ואותו דבר עם ירקות, הוא אומר בורא פרי האדמה. כלומר, אפשר להגיד שהסגנון של ברכות, פרק ו' משנה א' הוא, שהכותרת לא תתאים ל-X שאתה ממלא בבורא פרי. אילן, עץ, ארץ, אדמה, ירקות, אדמה. ולכן זה מרמם את עוצמת ההגד, אבל זה לא נוטל ממנה את העובדה שההערה נכונה, שמטבעות הברכות הן כולם פרשיות מקראיות. כן, בבקשה.
אבל הפוך, שאדמה זה לא לשון חכמים.
זה לא נכון, כאילו...
לא, נגיד פה אומרים, אדמה שגידול מהארץ, כאילו,
אז בוא נבדוק בדיקה פשוטה במשנה, יש לך פרויקט השוט לפניך?
כן,
אני יודע שיש לי... פשוט, תכתוב אדמה, תכתוב אדמה, ותראה מה יוצא לך, בסדר? בוא תבדוק, האם אדמה, אם זה נכון, אז אמרת דבר יפה, כמו זה נכון גם פה. כלומר, בוא נעשה את זה ביחד. בסדר, אדמה, אני מסתכל רק בתנאים, בסדר? שני
התלושה... 16 פעמים במשנה, זה לא הרבה.
זה לא הרבה, בארץ יש יותר? אבל יש שימוש של אדמה, הנה, משנה במעשר שני, קרן רביים מציינים אותו בקוזזות אדמה. טוב, אולי אפשר להגיד ארץ פה, כי אולי פה אדמה זה חומר גלם. נצטרך לבדוק את זה, בסדר? אני מטיל עליך את המשימה, כמו תמיד. אבל בכל אופן, המטבעות הלשון פה אפשר בצורה ברורה לראות באילו מקרות הם חוזרים. כן, בורא פרי העץ. אז הוא בצורה ברורה, איפה לוקח אותה? איפה מופיע ביטוי פרי העץ? הוא לוקח אותנו לבראשית. לבראשית פרק א', שם מתוארים הבריאה של פירות העץ. הביטוי פרי האדמה, לאיפה לוקח אותנו?
פרי עשב הזה גם, כביטוי ממש
לעשב. מצוין, או בלשון אחרת. בורא פרי העץ לוקח אותי לבראשית א', ממילא זה לוקח אותי גם לבראשית ב', ממילא זה לוקח אותי גם לבראשית ג'. פרי האדמה, אמר פה מישהו נכון, שהביטוי פרי האדמה מופיע לראשונה במקרא, איפה? בבראשית ד', ולשון אחרת, מה שבעצם אומרים לי, הוא שכשאתה מברך בורא פרי עץ, בורא פרי האדמה, אתה מחזיר את עצמך לאיזה מקום? לראשית ימי האנושות, שכוללת בתוכה גם את הבריאה בששת הימים הראשונים, אבל היא גם כוללת בתוכה מה? את הראשית ימי האנושות, שבהם התעצבה, התעצב הדרך. אני חוזר תורות של הרב יעקב על תחילת ספר, ושם התעצבה האנושות, התוכנה של האנושות, איך האנושות אוכלת, נמצא כולו בפרקים האלו.
באמת היא לא חשבת...
ושם זה מחזיר אותך, כן.
בחרותה שמעת את הפסוק פרי אדמה, אז לא חשבנו בגלל שהבאת את הפילול פרי אדמה, חשבנו בגלל שזה הפעם הראשונה שאנחנו רואים שהאדם נותן משהו לקדוש ברוך הוא. כאילו מה הקדוש ברוך הוא צריך את המנחה הזאת, מה הקדוש ברוך הוא צריך ברכה.
אוקיי, זה יהיה חייב.
הרצון של
האדם, זה גם אולי נכון. זה גם אולי נכון. הרצון של האדם, להודות לקדוש ברוך הוא. נכון, זה גם נכון, אבל החזרה שמחזירים אותנו פה לבראשית א' ד', אני מסביר, היא גם החזרה לבריאה הראשונית, היא גם החזרה לעיצוב של האכילה האנושית. כלומר, זה נמצא שם בצורה מאוד עמוקה. בואו נתחיל לפי הזמן, ואת השאר נמשיך, המשך השבוע. הפסוקים שם מתארים בצורה מאוד מאוד ברורה, עניינים מאוד מאוד עמוקים, בשאלה של מה בני אדם אוכלים. וההמשך פה, פרי האדמה גם מופיע בעוד מקומות במקרא.
ביקורים.
הוא מופיע בביקורים. ואני חושב שמן ראוי לתת הדעת לקשר בין... עכשיו נועם הגענו לדברים שלך. קין הביא מפרי האדמה, ולדורות גם יהודים הביא לקדוש ברוך הוא מפרי האדמה. בואו נראה מה הזיקה בין הדברים, מה יש לזה לומר לנו. וכאן אומר בצדק עמיחי, שאומנם המחשב, זה חיסרון המחשב, לא היה מוצא את הביטוי פרי העץ בויקרא י"ט, אבל אפשר למצוא פרשייה שעוסקת לא רק בפירות האדמה לדורות, אלא גם פרשייה שעוסקת בפירות העץ, וזה פרשיית... זה גם מעשרות, אבל גם לפני כן עורלה. כלומר, כשהבבלי, כשהספרה ילך לעורלה בדף, בדרשה שלו, ונראה את זה בבבלי בלמדי, זה לא ששלפו מאיזה, לא יודע, משום מקום שלפו פתאום את עורלה. זה מגיע ישירות מהמקומות האלה. כבר עמד הרמב״ם בפירושו לתורה על הקשר בין ביקורים לעורלה. פשוט אי אפשר לעשות עורלה בפירות האדמה, אתם יודעים למה? כי זה חד שנתי. הזכרתי קודם שנצטרך לעסוק בשאלה מהו פרי עץ, מהו פרי האדמה. לכאורה מבט ראשון, הכי קל זה חד שנתי, רב שנתי, אבל זה לא מתקיים לגמרי. זאת שאלה גדולה, האם הוא הקריטריון? אבל אורלה הוא שייך לעצים, שהוא רב שנתי. אבל ודאי יש פה סיפור גדול מאוד נועם, שהוא לא רק איך בני אדם, מה נברא ומה ניתן להם לאכול, ואיך הם אכלו, הם קלקלו את האכילה שלהם, מעכשיו מה הם אוכלים, אלא גם להבאה לקדוש ברוך הוא. בהחלט.
גם המחשב
מצא
את הפסוק,
בכל
מעשר הארץ מזר הארץ
נדע. תוסיף אותו לרשימה. מצוין. כן? המוציא לחם מן הארץ, לאיפה לוקח אותנו? אולי לפני כן. בורא מיני דשאים, איפה לוקח אותנו? בסדר, אני לא הולך לפי הסדר. אז המילה דשא מופיע בכל התנ"ך פעם אחת. תדשי הארץ דשא, ומה כתוב במשך אותו פסוק? בינות דשא ירביצם. אז מי איתה אותי?
בנות דשא.
לא יודע, קראתי את זה אצל חזן, בתורה, בסדר, בתורה, אוקיי, אבל ענית, אתה צודק. הוא מחזיר בוודאי לבראשית א' גם כן, כבר, כשרב יהודה עובד כאן, אני בורא מיני דשאים במשנה, עכשיו יובל, אני חוזר אליך, כי תראה בתוספת הזה כבר לא ככה. אבל במשנה, כשרב יהודה מברך בורא מיני דשאים, הוא לא נראה מהותית חושב אחרת, מבחינת המקורות האידיקה שלו. כי גם מינים מופיע באותו פסוק, כי מה כתוב שם? בפסוק של הדשא, מה כתוב? כתוב בהמשך, עושה פרי למינו אשר זרעו בו על הארץ. אז גם הרעיון שיש מינים מופיע עמוק באותו פסוק, וגם דשא. והתוספת היובל, כבר אני אומר, זה רב יהודה, לא רב יהודה, אותה ברכת המינים, כבר היא תאבד את הקשר לבראשית. היא תאבד את זה. אבל במשנה רב יהודה נראה מאוד קרוב. כלומר, אני לומד שאני צריך להתבונן בבראשית א' עד ד'. המוציא לחם מן הארץ, מאיפה לקוח? אז זה מטילים קוף דלת, שגם כאן, וזה אפרים חזן לא עשה, לא מספיק רק להגיד איזה יופי, לקחו את זה מטילים קוף דלת, זה חכמים מצאו מטבע לשון. אלא מה שאני מציע, יש פה כבר איזה שתיים, שלוש חברותות שדיברתי איתם על זה בעריכות, אני מציע לקרוא את טילים קוף דלת, וכבר מההיכרות הכי ראשונית ושטחית שלכם, מזה שאומרים את זה בראש חודש, אני מניח שברור לכם שיש תקבולות ברורות בין תהילים קוף ד' לבין בראשית א', זה דברים מאוד מאוד בולטים. תהילים קוף ד' פותח בתיאור בריאת העולם מבראשית א', ועל כן חזרנו בעצם לאותה נקודה היסודית. אני יכול צריך לקרוא את תהילים קוף ד' ולשאול מה תהילים קוף ד' מלמד אותנו, האם כל הרעיון של הפרק שעוטף את הביטוי שנשלף משם, האם הוא רעיון שעומד בבסיס עולם הברכות, מספיק לציין, התבוננות ראשונית, איך הפרק מתחיל ואיך הוא נגמר? בקריאה? ברכי נפשי. איך הוא מתחיל? זה מתחיל בקריאה לברך, הוא נגמר בקריאה לברך, ובאמצע הוא מתאר להוצאת לחם מן הארץ. זה נראה משהו מאוד מהותי. בואו נמשיך עוד קצת בתוך הפרק, ביטויים נוספים, או הייתי אומר פרשיות נוספות. אז אפרים חזן ככה מתאמץ שהכל נהיה בדברו. מאיפה בדיוק לקחו את זה? די ברור לו ש...
יש הרבה פעמים דברו.
כן. אז הוא מתאמץ עליו קצת. אני ברשותכם רוצה ללכת למשנה ח' ולחזור להערה שהיא פה קודם, לא זוכר מי, סלח לי. תאנים ענבים ורימונים והברכה לאחרי הרוני ברשותך. שזה מחזיר כאמור לשתי פרשיות. זה מחזיר לדברים ח' אבל ביחס לברכה לאחריה. וכאמור, תאנים ענבים ורימונים מופיעים עוד פעם אחת והוא, ובמדבר י"ג בהקשר של חטא המרגלים. גם שם, בשביל לראות שזה לא משהו מקרי, אלא שזה נראה ממש משהו מהותי, כדאי שנזכיר לעצמנו, דיברתי את זה פה משנה באחת מהשיחות, שאחד מהמשימות שהמרגלים קיבלו היה, היש בעץ עם מים, הם מביאים מפירות הארץ, והוא נראה בתוך קריאה בספר במדבר, שזה עומד בניגוד, לתפריט האכילה שהם רגילים לו ממצרים, שהוא כתוב במדבר י"א, והוא דגה, ואחרי זה יש שם קישואים, אבטיחים, בצלים ושומים, שהם כולם פרי אדמה. אנחנו מוצאים כאן, גם צריך להתבונן ברעיון, לראות מה יש שם. מגלים כאן שיש איזשהו ניגוד בין פרי האדמה לבין פרי העץ שמתרחש בספר במדבר. אולי נגיד שבספר במדבר הם רגילים לאכול פירות אדמה, כנראה מה קשה להם, מה מבהיל אותם? הרעיון שהם צריכים להיכנס לארץ שאוכלים בה פירות העץ.
זה פסוק מפורש, ארץ ישראל לא קראת מצרים, ושאר יש כתבר לך כגן הירק.
נכון מאוד, אמרת דבר נפלא, כן? אז אלו הפרשיות שאני מציע שנתחיל את העיון, ויאל השעה אני נתחיל בבראשית א', ואני רוצה להתייעץ אתכם מתי להמשיך. פתאום מחר הרב שמעון קליין מלמד. בסוף סדר בוקר, כשאתנו לא נקיים שיעור. אני לא יודע עד כמה אתם מוכנים, כאילו, באיזה מקום אתם עומדים. אם אתם כבר מרגישים מוכנים לרוץ על המקראות, אפשר לקבוע
איזה
שיעור מחר. אם אתם רוצים עוד זמן להכין, אז נעשה שיעור ביום חמישי. אין שיעור כללי ביום חמישי. הוא מעביר על הברכות במקרא. הוא לא מעביר על הנושא הזה. אני מפחד לבקש מעידו שיבדוק מה כולם רוצים אחרי זה. בסדר.
אפשר לעשות הצבעה פה, נסיים את המקראות.
אנחנו בדרכן.
אתם רוצים עוד זמן להכין או מספיק לכם מחר מפגש ב-11?
בערך 11, מחר 11.
רוצים, אז מחר ב-11 נמשיך. זה מה, אז נתחיל את זה מחר ב-11, בסדר? כקריאת כיוון, כקריאת כיוון, אני רוצה לתת קריאת כיוון. תתבוננו בבראשית א' ד', לבדוק היטב מה מקום הפירות שם, מה ניתן לאדם לאכול. מה בדיוק הסיפור שקורה עם האכילה של האנושית? תבדקו את זה במהלך ההתפתחות של הפרק, ממה נאמר להם בפרק א', מה מתואר בפרק ב', מה ניתן לאכילה לבני אדם בפרק ג', וגם מה קורה בפרק ד' עם האכילה. זה דבר מאוד מאוד מרכזי. סליחה? ומה קורה עם נוח, עם הפר, בהחלט, כן? זה דבר אחד, תסתכלו בזה יותר. אני מציע על רקע זה לקרוא את הפרשיות הבאות, שתבחרו כל אחד עצמו את הסדר. כלומר, סדר אחד אפשרי הוא על רקע זה, תתבודנו במדבר, במה שתואר פה קודם, ובעיקר בפרשיות השונות בספר דברים, שעוסקות בדברים חד בכניסה לארץ, באכילה בארץ, ששם זה מונגד כבר גם לאכילת המדבר, למען. לחשוב היטב על המרחב שם. ומי שיגיע לתהילים קוף ד' שיסתכל היטב, מה הפרק מדבר. אני אתן לכם הצעת קריאה, מי שרוצה, יש מאמר יפהפה על תהילים קוף ד' שכתב מאיר וייס, שנמצא בספרו מקראות ככוונתם, נמצא בספרת המחקר של הישיבה. זה מאמר מופלא מאוד. מי שמעדיף לשמוע שיעור על פי המאמר ולא לקרוא, אז באתר של בית מדרש תמיד, אתר אינטרנט שלי, bmt.org.il, יש שם ההקלטה של שיעור שהרב אלחנן סמט העביר על תהילים קוף ד' על בסיס המאמר. זה נותן המון תחמושת, השיעור הזה שלו, בשביל להבין את הרעיונות של תהילים קוף ד', ונדמה לי גם להבין את עולם הברכות. ותראו עד כמה זה מתקשר בצורה עמוקה לנושאים שעולים מתוך העיון הקשוב לבראשית א' עד ד'. בנוסף, מה שאני מציע שתמשיכו לעבוד, הרב שמעון ידבר על זה, וכמו שגם אנחנו נעבוד על זה, זה כל עולם הברכה, הקשר בין ברכה לבין אוכל, בכלל, מה... ברכה במקרא. בסדר? ותארון לכולם.
פסוקים, עכשיו ברכת הימים, אולי איזה פסוקים
ללמוד. יש
מצב. לדעתי חייבים ללמוד, להכניס טוב טוב לראות ברכת הפירות. התוספתא תבלבל בהקשר הזה, שהתוספתא לא חושבת ברכת הפירות. התוספתא חושבת ברכת המינים. רבי יהודה במשנה, הזרע של יובל, הוא לא מדבר במשנה א' מאוד שונה מברכת הפירות, לכן המשנה כאילו סבלה אותו. אבל התוספתא כאן היא באמת עולם אחר לגמרי. כל התורות שהולכות להיות פה בעוד מעט השיעורים, לא יהיה בתוספתא, אני אומר לך את זה, לא יהיה.
אבל מה שדווקא בתוספתא, רבי יהודה הוא זה ש...
אמרתי שבתוספתא לוקחים את התפיסה של ברכת המינים, ומרחיבים אותו מאוד, ומפעילים אותו על כל נוסחות הברכות.
כן, אבל רבי יהודה שוב על ברכת המינים, דווקא
הוא. אז פה אתה מעלה שאלה אחרת, תגדיר אותה אחרת. מה היחס בין הרבי יהודה במשנה לרבי יהודה בתוספתא? הייתי אומר ככה, הרבי יהודה של התוספתא הוא לא אותו רבי יהודה של המשנה. עכשיו, אם אני אומר לשתי מסורות הנאיות של רבי יהודה, אם אני מנסה להאחיד אותם, ברור שהנטייה הראשונית שלנו תהיה להאחיד אותם.
לא, יש לי סתירה.
נכון, אני חוזר, הרב יהודה, כפי שהוא כתוב על התוספתא, הוא לא נראה אותו רב יהודה של המשנה. עכשיו השאלה, אז מה אני עושה עם זה? אם אני יוצר איזו אחידות
בינינו?
אם אני אומר לעצמי, תראי תנאי, אין לי בדי רב יהודה, ויש פה תפיסות אחרות. זאת שאלה טובה. אני רוצה לראות עד כמה התוספתא התרחקה ממה שאני עושה לתאר לכם פה. כשאני עובד עם הבראשית, הרי זה בביטוי, הביאו לפני המילי תרגומה, ואיך אני בורא מיני כיסנים. אתה יודע מאיפה לקוח המילה כיסנים? כיסנים זה ממתקים בארמית. כלומר, פה ברחו, אין פה שום מילה מקראית, כן?
למרות שבאחרים יש פה, כאילו מיני זרעים יש. יש, אבל השאלה היא באיזו עוצמה נאמרת שיטת ברכת המינים של מיני כיסנים, שזה בעיקר תלוי בשאלה שאנחנו מפרשים את הביטוי הזה. כל המשנה ממטבע שתבוך, סליחה, הביטוי הזה, שכל שנשתלם מבריאתו ושמע ברית ברכתו יצא. הכלל הזה שמופיע כאן בשם רב יהודה, הוא כתוב בלשון דיעבד. אפשר ליברמן להסתבך פה עם איך מפרשת את הספטה, כי פשוט זה טקסט קשה, אין מה לעשות. אבל הוא רוצה להציע שצריך לקרוא את זה בלשון לכתחילה. זה נגד המילים. אבל לפי הצעה שלו, רב יהודה אומר שיש חובה הלכתית, שכל דבר שמשתנה, מה צריך לעשות לו? לשנות הברכה. וזה לדעתו מתגלם בתרגומה וכיסנים. מה זה תרגומה? תרגומה זה מין מנה אחרונה כזאת, זה מילה ביוונית. תרגומה וכיסנים זה אותה מילה, רק שזה ביוונית וזה בארמית. ומה שליברמן בעצם טוען לו, שלפי שיטת התוספתא, אתה צריך לברך בורא מיניים, עכשיו מה? תמלא לפי שם המאכל על השולחן. או כמו שעל מיני תרגומה מברכים בורא מיני כיסנים, אז מה מברכים על קוגל? בורא מיני הקוגל, לא יודע כמה סוגי קוגל יש בחנויות, יש קוגל גזר וקוגל בטטה וקוגל תפוחי אדמה וקוגל קישואים, בורא מיני הקוגל, יש המון מיני קוגל. וכשאתה אוכל חטיף, מה צריך לברך? אולי בורא מיני הטפו צ'יפס, וכמה טעמים יש לטפו צ'יפס? ככה לירמן אומר, הבעיה העיקרית שלו, איך זה נכנס במילים שרב יהודה שאומר, נשתנה לבריאתו, נשתנה ברכתו יצא, לרזון דיאמת.
מי שאומר פת זונה יצא?
סליחה?
על פי התוספת, מי שאומר פת זונה יצא? כלומר, זה עוד פחות הלשון המקראית.
שאלה טובה מאוד, אבל זו שאלה גדולה מאוד, אבל אני יכול להגיד שכשאתה נכנס עמוק יותר למקורות ארץ ישראל, כלומר עמוק בזמן, אתה רואה שבאמת הם לוקחים את המיני, והוא מתרחב לכל עבר, ראיתי לכם קודם, מעדנים, זרעים, נפשות, עכשיו גם נפשות הוא ביטוי מקראי, במובן הזה הוא בורא נפשות, מיני נפשות, אתה רואה את הקשר, השאלה היא כאילו לאיזה מקום זה יגיע. אז במובן הזה אני אומר לך, הסיבה שאני לא נכנסתי עם התוספתא, כי התוספתא באמת אי אפשר לומר עליה את השיעור שאנחנו הולכים להגיד מחר. זהו, פשוט אי אפשר, היא באמת אחרת. לכשעצמה קשה לקרוא אותה, זה גם אני אומר לך. התוספתא הזאת קשה לקרוא. לא מאוד ברור מה קורה פה. טוב, נגיע אליה בעזרת השם. זה מה שבעיקר אני רוצה לפענח בימים הקרובים, זה לפענח את ברכת הפירות. השאלה של דביר, ששאל אותה כהתקפת, אני רוצה לחבק אותה, זאת באמת שאלה הכי נכונה. מה עומד מאחורי השאלה שאני חשוב לי לדעת שזה פרי עץ, חשוב לי להגיד שזה פרי אדמה, מה הסיפור שיש כאן? מה בכלל עומד מאחורי זה שאני מברך כשאני אוכל? הפרשיות האלה ייתנו קריאת כיוון. בעיקר ברכי נפשי איתם אותו. כי ברכי נפשי אומר, אומר לברך.
ולא סיפור הבריאה, כמו שהרב אמר בסוף.
מה זה?
ולא סיפור הבריאה.
סיפור הבריאה, אני אגיד לך רגע אחד, סיפור הבריאה בבראשית מתאר מה קרה בששת ימי בראשית, מה ברכי נפשי מתאר? וזה החשיבות של ברכי נפשי, איך זה ממשיך? ברכי נפשי הרי תסתכל, גם זה כתב מאיר וייס, יש בו כמה פעלים בלשון עבר, רוב הפעלים הם בלשון בינוני ועתיד, בלשון מתמשך. וזה בגלל שברכי נפשי מתאר כמה דברים שנעשו בעבר בששת ימי בראשית, ואז מה הוא מתאר? איך הקדוש ברוך הוא ממשיך? לקיים את העולם. זה מה שהוא מסביר. וזה הפעלים של ההווה המתמשך. כן, בבקשה.
שאלתי מה רב אמנון, שגם המילה בורא. זה מילה, זה לא בעבר, זה לא ברוך אשר ברא.
הוא צודק. ולכן החשיבות של ברכי נפשי, כי ברכי נפשי פונה לאדם, לא שפוגש את הטבע שהוא חוזר בתודעה לששת ימי בראשית. אלא ברכי נפשי מדבר על בן אדם שפוגש את הטבע עכשיו. והוא פונה אליו ואומר לו, איך תבנה תודעה דתית? של ברכי נפשי את השם, לכן ברכי נפשי הוא פרק חשוב. בסדר, אני חושב שלא תפסידו את זה.